אז בבית הספר על הקיר תמונה.
אתם מאזינים לשיעור מולדת, עורך ומגיש מוטי ארליך, והפעם הוא בליבה חומה, על ירושלים בימי הבית הראשון.
והמורה אומרת עוד מעט בסתם בשיעור מולדת עם הרחצה.
התמזל מזלי ואני נאלץ בשנים האחרונות לגור בעזה. כן, בעזה. רחוב עזה בשכונת רחביה בירושלים, ממש מול ביתו של ראש הממשלה. מעבר לכך שכל פעם שחסר לו שקית חלב הוא דופק אצלי בדלת, יש גם יתרונות. תארו לעצמכם איזה כיף זה לקנות גלידת פיסטוק בחנות השכונתית ולבקש מהמוכר לרשום על הכרטיס של שרה נתניהו. אבל הערב הרגשתי כמה מיוחד המקום בו אני גר. לטיול קצר בגשם. הגעתי לתחילת רחוב עזה, כיכר פריז למי שמכיר. עמדתי, נרטפתי בגשם, כששני ידיי פרוסות לצדדים. נרטפתי בגשם, נפתח את זרועותיי, נטפטף לכביש. ואז, זה היכה בי. טיפות המים מכף ידי הימנית זלגו והצטרפו למי הנגר לכיוון רחוב עזה במורד. משם המים יזרמו לכיוון גן החיות התנכי לנחל רפאים, אחד מיובליו של נחל סורק, וישפכו לים התיכון באזור פלמחים. הגשם מידי השמאלית נטף לתוך שלולית גדולה שזלגה לכיוון המורד ברחוב אגרון. משם היא תמצא את דרכה לנחל קדרון, ויחד עם השפחים של מזרח העיר, תזרום מזרחה לים המלח. ראש הממשלה, וכך גם אני, חיים ממש, אבל ממש על קו פרשת המים. עיר הבנויה על קו פרשת המים היוותה אתגר לא פשוט להספקת מים בתקופה קדומה. מקום אליו לא זורם כל מקור מים חיצוני, וכל הגשמים היורדים בו זורמים במהירות הלאה, נמצא בדרך כלל בראש הערים, גבוה מאות מטרים ממקורות מי התהום, כך שגם חפירת בארות אינה באה בחשבון. ערי הענק הקדומות נבנו בדרך כלל בעמקים או קרוב למאגרי מים גדולים. בראשי הערים נבנו ערים מבוצרות, כמו גם ערי בירה חשובות שחלשו על סביבותם ועל דרכים ראשיות, אך עקב מגבלת המים לא יכלו לתמוך באוכלוסייה גדולה. האם הייתה ירושלים הקדומה יוצאת מהכלל?
הייתי עוטפת אור, והיא עולה בשלל צירי הגשר, והיא נוגנת לי כנבל לעשור. הייתי עוטפת רודפת אור, הייתי רודפת אור, והיא עולה בשלל צירי הקשת, והיא נוגנת מכנב אלי הסוף, הייתי רודפת.
תקופת ההתנחלות, ובמשך כל תקופת השופטים הייתה ירושלים מובלעת יבוסית. המרכזים העבריים נעו בין שכם לחברון. שילה באזור בנימין היוותה את ריכוז הפולחן. בעטיפת מסטיק אטלס קדום הייתה ממלכת ישראל ללא עיר בירה. ירושלים הייתה עיר זרה שאף יהודי לא דורך בה. כך בתחילת הפרק המזעזע של פילגש בגבעה מסופר בתנך על האיש ונערו ההולכים מבית לחם צפונה לכיוון השומרון. כשהם מגיעים לאזור ירושלים, השמש עומדת לשקוע. והנער, בלית ברירה, מציע רעיון הזוי להיכנס לירושלים ולחפש שם מקום לינה. הצעה שהאיש מסרב לה בתוקף. עזרה, אינכם עומדים להאזין לחיקוי זול של תוכנית הסוגה העילית פסוקו של יום. מאזינים רגישים מתבקשים להנמיך את הווליום למספר שניות. הם עם יבוס, והיום רד מאוד. ויומר הנער אל אדוניו. לחנה ונסורה אל עיר היבוסי הזאת, ונלין בה. ויומר אליו אדוניו, לא נסור אל עיר נוכרי, אשר לא מבני ישראל הנה. ועברנו עד גבעה.
כאן נסתיימו שידורי הטלוויזיה הישראלית לערב זה. לילה טוב מירושלים.
תקופת דוד ושלמה הייתה תחילת פריחתה של העיר. מעיר יבוסית קטנה ונידחת לעיר בירה שבמרכזה בית מקדש. מרכזה? ממש לא. עיר דוד נבנתה על חורבות עיר יבוס, במורדות גבעת האופל, במקום בו נמצא כיום האתר עיר דוד. קרוב ככל האפשר למקורות המים, מעיין הגיחון ונחל קדרון. במעלה הגבעה, מחוץ לעיר המיושבת, במקום בו שכן בכלל גורן, גורן הרבנה, נבנה בית המקדש. העיר, בימיו של דוד המלך, כפי שיבחין כל מבקר, הייתה עיירה קטנה, שכונה במושגים מודרניים. 50 דונם שנבנו כאחוזה משפחתית, ולכן גם קונתה עיר דוד. מעבר לוויכוח המהותי בין ההיסטוריונים על עצם קיומם ומעמדם ההיסטורי של דוד ושלמה, נושא הראוי לפרק משלו, התנהל ויכוח אז ומהותי על גודלה של ירושלים בימי הבית הראשון. האם הייתה ירושלים כמתואר בתנך עיר רבתי עם? האמנם הייתה זו עיר בירה מבוצרת של מעצמה אזורית מפותחת שבה ארמונות, מבני ציבור ואלפי תושבים? או אולי הייתה זו מצודה הררית זנוחה ונידחת שסביבה אוכלוסייה הררית מצומצמת וכפרית? הוויכוח הסתיים לכאורה עם קביעתה החד משמעית של קטלין קניון. קטלין קניון, שעל שמה נקרא המונומנט הירושלמי המפורסם קניון מלכה, נולדה ב-1906 למשפחת אצולה בריטית. את לימודי ההיסטוריה שלה סיימה בציונים עלובים, אך צירופה למשלחת ארכיאולוגית בזימבבואה היוו את השינוי הגדול בחייה. קטלין החליטה להקדיש את חייה לארכיאולוגיה. היא הצטרפה כמתנדבת למשלחות שונות וחפרה במקומות שונים בבריטניה. אך את פרסומה ועיקר עבודתה עשתה כאן, בתחומי ארץ ישראל. היא חפרה בתל שומרון בימי המנדט הבריטי והמציאה שיטת חפירה חדשה. לאחר מלחמת השחרור, בתקופת הכיבוש הירדני, היא ביצעה חפירה ארוכה ויסודית ביריחו, וגילתה ממצאים הרישים שיקנו לה שם עולמי ופרסום רב. היא גילתה גולגלות מחוירות וערי ביצורים שהביאו אותה לקביעה כי יריחו היא העיר הקדומה ביותר בעולם. הרוב היהודי מעולם לא נחקר ארכיאולוגית. התיישבות צפופה ורציפה לא אפשרה לאף חוקר לנסות לחשוב על המקום כעל אתר ארכיאולוגי. אך מלחמת השחרור והריסת הרובע היו קרן אור בעבור קניון. קניון, שהייתה אנטישמית לא קטנה, סברה כי הארץ שייכת כולה למוסלמים, וכי היהודים אינם רשאים לתבוע בעלות מכוח זכות היסטורית על האדמה, שמחה על חורבן הרובע מסיבות מקצועיות. היא תהיה האדם הראשון שיוכל לחפור במקום לראשונה בהיסטוריה הארכיאולוגית. במשך 7 עונות חפירה, עד 67, חפרה קטלין בירושלים. היא לא התרכזה ברובע, היא ביצעה חתך ארוך במדרון המזרחי של עיר דוד, מראש הגבעה כלפי מטה. אך הישגיה היו מעטים. 0 ממצאים ממי הבית הראשון באזור הרובע, איששו את המסקנה שהייתה ברורה לה גם קודם, שירושלים, עד לחורבנה בידי בבל, הייתה עיירה קטנה, שולית, בת 100 דונמים בלבד. איש בעולם האקדמי לא הופתע. רובם של החוקרים חשבו כך גם קודם. התיאורים המקראיים היו ביניהם הגזמה פרועה. דוד ושלמה, כמו גם המלכים המאוחרים, עוזיהו וישעיהו, היו, לדעתם, מנהיגי חמולה, לא רוזנים ושועי ארץ. ירושלים הייתה דומה יותר למאחז בדואי לא מוכר מאשר לנינווה או לשושן הבירה. התנ"ך אינו מהווה הוכחה קבילה, ואמינותו ההיסטורית מפוקפקת. קביעתה של קטלין קניון נהייתה עובדה מדעית. לקביעתה של החוקרת הבריטית היו השלכות רוחב רבות. הן הקרינו על היחס של האקדמיה לספר מלכים כולו. מספר היסטוריה הוא הפך למיתוס המתאר אירועים, תקופות ומקומות בצורה מגמתית, מוגזמת ולא מציאותית. ממצאיה ומסקנותיה של קניון חרגו ממגדל השן האקדמי. הם שימשו טיעון מוחץ בוויכוחים תיאולוגיים, איששו מסקנות של מכחישי מקרא, והיוו שאלה כבדת משקל בקרב אנשים דתיים המנסים לשלב בין מקרא למדע. פרופסור נחמן אביגד היה חבר סגל האוניברסיטה העברית. במשך שנים הוא לימד את תלמידי הארכיאולוגיה על ירושלים הקדומה, עיר קטנה של עשרות דונמים. הקריירה שלו שינתה כיוון כשנתיים לאחר מלחמת ששת הימים. ההכנות לשחזור ובניותו מחדש של הרובע היהודי נכנסו להילוך גבוה, ורשות העתיקות החליטה לנצל את ההזדמנות שלא תחזור שוב לעולם ולבצע חפירה יסודית ומקיפה במתחם. פרופסור אביגד נקרא לדגל. גם קטלין קניון לפניו לא יכלה לבצע מיפוי יסודי ומקיף של השטח. פליטים רבים גרו באזור בתקופה הירדנית, והוואקף אסר עליה לבצע את התכנון המקורי שלה. אביגד ידע שהוא הולך להיות הראשון ואחרון בהיסטוריה. היה ברור לו ולצוותו כי מעבר לממצאים צלבניים או ממלוקים, הם יגלו ממצאים יהודיים מהתקופה החשמונאית או מתקופת המרד הגדול. אף פריט מהותי מהבית הראשון לא התגלה באזור שרחוק מרחק רב מעיר דוד.
רגלינו בשערייך ירושלים ותותחנו מרעימים לך שיר מזמור ורק דמעות הגאווה שבעיניים נוטפות דומם על המדים והחגור ציון הלא תשאלי לי שלום בחוריי ציון זה האושר שואג וחזנו פראים למנצח מזמור למנצח על מקלע על מקלע ורימון בשרייך בדמינו חיים בדמינו חיים.
בביקורכם הבא בירושלים ביציאה מהכותל דרך שער האשפות פנו שמאלה. הביטו ממנכם על עיר דוד. גם מבלי להיכנס לאתר, תוכלו להבחין כמה קטנה הייתה נראית ירושלים בימי דוד המלך. לאחר מכן, חזרו על עקבותיכם ופנו לרובע היהודי. מהכיכר המרכזית תפנו לכיוון הקרדו, הרחוב הרומי העתיק והיפהפה. תמשיכו עוד כ-100 מטרים ופנו לרחוב תפארת ישראל. מיד תגיעו לרחבה גדולה ופתוחה, בדיוק למקום בו השתנו חייו של פרופסור אביגד.
ג'רחת נביסה מואל לילי היו רוחות תשח שרות לך בדרכן אם אשכחך אם אשכחך ירושלים אך לא שכחנו והרי אנחנו כאן ציון הלא תשאלי בלי שלום בחורי ציון זה העושר שואט בחזנו פראים למנצח מזמור למנצח על מקלב על מקלב רימון בשרייך בדמנו חיים בדמנו חיים.
ההיסטוריה התנכית של ירושלים, היסטוריה שעליה חלק אביגד בתוקף, מספרת על ירושלים האחרת. ירושלים שגדלה בימי שלמה המלך והתרחבה בבנייה מסיבית עד להר הבית. ירושלים שלאחר מכן, בימי המלך עוזיהו, נכתב עליה בדברי הימים. ויבן עוזיהו מגדלים בירושלים, על שער הפינה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. עוזיהו ביסס וביצר את העיר, הוא אף הרחיב אותה לאין שיעור, ומאז ירושלים רק הלכה והתפתחה. בתקופת שלטונו של נינו, המלך חזקיהו, כאשר נפלה ממלכת ישראל כולה בידי אשור, וממלכת יהודה נותרה כסוכה בכרם, כעיר נצורה, החליט חזקיהו לקדם את פני הסכנה. הוא ידע כי ירושלים היא הבאה בתור. הוא החליט לפעול בשני מישורים, חציבת נקבע והעברת מהגיחון לתוך העיר, וביצור העיר בחומה. כדי לדאוג לביצור העיר, ניתחו חזקיהו ואנשיו טופוגרפית את השטח. ממזרח ירושלים יושבת מעל ערוצו של נחל קדרון. מדרום ניסית עיר דוד מעל מצוקים חדים, וממערב היא מוגנת על ידי ערוץ גיא בנינום. רק מכיוון צפון יושבת ירושלים באזור נחות ונמוך, וזה החלק החשוף והפרוץ ביותר בעיר, כפי שיחזה הנביא ירמיהו 100 שנים לאחר מכן. מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. לאורך כל שנות ההיסטוריה, מהתקופה היבוסית עד ימי חזקיהו, ובעיקר אחריהם, נכבשה ירושלים תמיד מכיוון צפון. משום כך דאג חזקיהו לבנות מצפון לעיר חומה גבוהה ורחבה. חומה שתצליח לעמוד בפני מצור אשורי כבד. חומה מסיבית, 7 מטרים רוחבה ו-8 מטרים גובה. חומה בצורה ומרשימה שתגן על העיר ירושלים מכיוון צפון. עוד לפני שנבנתה החומה, היה קיים יישוב מפורז ומפוזר על כל הגבעה המערבית בירושלים, באזור העיר העתיקה של ימינו, באזור הר ציון. וכאשר נבנתה החומה, לא התחשבו מתכנניה בבתים העומדים בדרכם. וכאשר היה צורך, נשלחו צווי פינוי לדיירים, בתיהם הוקלו, והחומה נבנתה בדיוק בפסגה הטופוגרפית. ישעיהו הנביא שחי באותם ימים בירושלים מתאר ואת בתי ירושלים ספרתם ותיצו הבתים לבצר החומה. ישעיהו מתאר מצב שבו חוצים בית בכדי לבנות את החומה בדיוק במקום בו תכננו.
שמבדי בכל העיר העתיקה מונחת לי על כף ידי אני מביט במאוהב אני עולה לך תמיד סתם להביט אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד כן כן
בשנת 701 לפני הספירה, לאחר שערי יהודה נכבשים ונחרבים, שלח סנחריב מלך אשור את שר צבאו, רב שקה, לכבוש את ירושלים. רב שקה מגיע לירושלים עם כוחות גדולים. מטרתו היא לכבוש אותה במתקפת פתע. אך אז נכונה לו הפתעה. ירושלים מקדמת את פניו כשהיא מבוצרת בחומה גבוהה ורחבה. רחבה כמו החומה הסינית. רב שקה, שהיה ישראלי מומר שנעשה קצין בכיר בצבא האשורי, מבין שאף אל מלחמה לא יוכל לנגוח בחומה האדירה הזו. הוא מנסה טקטיקה אלימה הרבה פחות. בשנות ה-50 שידרו המצרים שידורי תעמולה בעברית בתחנת קול הרע מקהיר. יחד עם שידורי תעמולה דומה מסוריה בתחנת קול דמשק, ניסו הערבים לפנות ישירות למאזין הישראלי, להטיל מורך, לזרוע דיסאינפורמציה ולנסות להשפיע פוליטית על הישראלים. בפרוץ מלחמת ששת הימים נסחפו שתי התחנות בגל תרועת הניצחון המדומה. תחנות הרדיו הסוריות בערבית טענו כי הכוחות הסורים מתקדמים לכיוון נצרת ועכו. כבר בחמישי ליוני שידר רדיו דמשק בעברית הוראות ברורות לתושבי ישראל כיצד עליהם להתנהג כשיגיעו הצבאות הערביים.
לא יועילו לכם כזב שרלתיכם, הגיעה שעת החשבון ואבוי למחרחרי המלחמה. קרבות עזים מתנהלים כעת בכל החזיתות, בדרום ובמזרח ובצפון. כוחותיו של משה דיין נסוגים בבעלה תחת לחץ כוחות המחץ הערביים. תבוסת דיין ביום הראשון בקרבות הייתה משבילה. הוא הטיל חטיבת רגליים בחזית קונטלה, אך איבד את כל החטיבה. תושבי ישראל, אתם משלמים היום בעד מעשי שליטיכם ובעד דברי הרהב של אשכול ודיין ורבים. תושבי ישראל, מטוסינו מפגיזים ברגעים אלה את עריכם. שליטיכם הם שביקשו את המוות לכם או לעצמם, הם עתה מקבלים מה שמגיע להם ואתם משלמים את המחיר. את הערביים מתקדמים בכל החזיתיות, בדרום, במזרח ובצפון. באמתחתנו עוד הפתעות רבות. כוחות ערביים נוספים נמצאים בדרכם לחזית. שליטי ישראל, סוכני האימפריאליסט וסוחרי המלחמה, המוות לכם בבוקר או בערב. אם יבוא הלילה, אז נלביש אתכם את הסימילה השחורה שלו, ויזנק המוות אליכם מכל מקום.
רב שקה החליט לנסות את כוחו בתעמולה. בעזרת שליטתו בשפה העברית, הוא פונה ישירות לתושבי ירושלים וקורא להם להיכנה. להיכנה ולהצטרף עמו כגולים מרצון לאשור. הוא מבהיר להם את חוסר התוחלת שבהחלטתו של חזקיהו לסמוך על מצרים. משענת קנה רצוץ, ועל כך שהוא שליח ההשגחה העליונה להחריב את העיר. רב שקה חוזר שוב ושוב על הצעתו המפתה לנצורים, להתפנות לארץ דגן ותירוש, ארץ לחם וחרמים, ארץ זית יצהר ודבש, על הבטחתו לחיים נוחים למפונים, ועל גזר דין מוות ודאי להקשנים שיוסיפו להתבצר. תושבי ירושלים הולכים ומשתכנעים, הם עומדים להיכנה. חזקיהו שולח שליחים אל ישעיהו הנביא, הוא פונה בתחינה נואשת לקדוש ברוך הוא. התשובה מגיעה בדמות נבואה מפתיעה. וישלח ישעיהו בן אמוץ אל חזקיהו לאמור, כה אמר השם אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי, אל סנחריב מלך אשור שמעתי. לכן, כה אמר השם אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת, ולא יורה שם חץ, ולא יקדמן המגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא, בא ישוב. ואל העיר הזאת, לא יבוא נאום השם. ויהי בלילה ההוא, ויצא מלך השם, ויח במחנה אשור 185 אלף. וישכימו בבוקר, והנה כולם פגרים מתים. פרופסור אביגד וצוותו לא העלו בדעתם לחפש שריד כלשהו לחומה המקראית. הדבר היה לדעתם משול לחיפושים ארכיאולוגיים אחר המסור שבעזרתו בנה סבא ג'פטו את פינוקיו. לא רק מותם במגפה מסתורית של כל חיילי אשור היו בעיניו של אביגד מיתוס אגדי, אלא עצם קיומה של ירושלים הגדולה והמבוצרת, המסתרת על אזור הרובע היהודי והר ציון של ימינו, היו בעיניו פנטזיה משוללת בסיס. אך תוך כדי חפירות מתחת לשרידים חשמונאים ממי הבית השני, הם מצאו חרסים מתקופת הבית הראשון, מהתקופה הישראלית. ומתחת הם גילו משטח. זה היה שונה מכל דבר אחר. זה לא יכול להיות בית או קבר, זה היה חייב להיות חומה. הייתכן? האם אותה חומה אגדית קמה מתוך הספרים העתיקים? והתחפרה בין החפירות? לפני שנים אחדות סיפר פרופסור אביגד המנוח לארכיאולוג דוד עמית על החוויה שליוותה אותו בעת חשיפת החומה. עד היום אני רואה זאת לפניי בדיוק, שלב אחרי שלב. במקום שבו נמצאה אחר כך החומה, היו לנו מלמעלה קירות של בתים חשמונאיים, שרידים די יפים. כשחפרנו בפינה של חדר אחד וירדנו מתחת לרצפה, הגענו למשהו שנראה לנו בתחילה כמו משטח של מבנים. חפרנו בחדר נוסף, וגם בו הגענו לאותו המשטח, ואז כבר ראינו שזאת לא רצפה. לפי צורתה ואופיה, ירדנו לעומקו ומצאנו חרסים ישראלים. ואז היה ברור שכאן, לפחות, אנו בתקופה הישראלית. חשבתי שזה קשור לבתי המגורים, אך עדיין לא ייחסנו את כל הפלטפורמה לתקופה הישראלית. המשכנו בריבוי החפירה שלנו, וככל שהמשכנו צפונה, הגענו בכל מקום לאותו משטח. וגם שם ירדנו והגענו לחומר ישראלי. ואז כמובן התחילו כל התקוות וכל המחשבות היפות. האם זה ייתכן? האם ייתכן שזו חומה? ההתרגשות הייתה רבה, והמתח גדול. לא הכנסתי אף אחד מעמיתי הארכיאולוגים הבכירים בסוד העניינים. פשוט לא העזתי. שמה זה התבדה בסוף. הסברתי לאנשי הצוות שלי את העניין, שפה זה דבר כל כך אחראי, כל כך משמעותי, היסטורי, ואסור לנו להיקשל במסקנות מוקדמות, כפי שקורה לפעמים. הסוד הזה נשמר אצלנו במשך חודשים, המשכנו בעבודה, וככל שהמשכנו יותר ראינו שזו המציאות. עד שהיה ברור לגמרי, זו חומה, ואפשר לתארך אותה בוודאות לתקופה הישראלית. לפרופסור אביגד לא הייתה ברירה. למרות שבמשך שנים ארוכות לימד את תלמידיו שוב ושוב על תזת ירושלים המצומצמת, המציאות עמדה לנגד עיניו כחומה בצורה, והוא נאלץ להודות בטעותו, ובעצם בטעותה של הקהילה המדעית כולה. ירושלים הקדומה הייתה עיר רבתי עם, עיר של 600 דונם, מטרופולין בעולם העתיק. עיר גדולה, מבוצרת ורבת אוכלוסין. הרבה מאוצרות המזרח התיכון הקדום נלקחו בידי הבריטים ומוצגים לראווה במוזיאון הבריטי. אחד מפריטים אלו הינו כתובת אבן מתקופת סנחריב. וזהו תוכנה. חזקיהו מלך יהודה סגור בירושלים כציפור בכלוב. מה שחסר מהכתובת באופן בולט הוא תיאור נפילתה של ירושלים. ב-1985 פרסם פרופסור תדמור מאמר על כתובת האבן. לתעודות של מלכי אשור אשר בהן הם סיפרו על ניצחונותיהם היה נוסח קבוע. בכל תעודה נכללו ארבעה יסודות. כבשתי את מקום פלוני ואת עיר הבירה שלה, פגעתי במלך, מיניתי במקומו את פלוני לבסל שלי והטלתי מיסים כבדים. פרופסור תדמור טוען כי ארבעת מרכיבים אלו הם יסודות קבועים שאי אפשר בלעדיהם בתיאור מלחמה באויב. תעודה אחת בלבד יוצאת דופן מכל התעודות הרבות הללו. התעודה של סנחריב על הקרב בירושלים בשנת 701 לפני הספירה. בתעודה זו לא מופיע כיבוש ירושלים, לא מופיע הגליית חזקיהו, אין וסל, ורק כיבוש יהודה מופיע. חייבים לומר שדברים אלה של סנחריב הם הודעה מלאה בכישלון. תדמור כותב, מרבית המלומדים המטפלים בפרשה זו עיסוקם בחקר המקרא. הם מתמקדים בחומר המקראי, מכיוון שכך לא הוא שם לב שהחומר האשורי חריג מבחינה היסטוריוגרפית. מבחינה היסטורית, עצם האירוע יוצא דופן בתולדות האימפריה האשורית. חזקיהו לא נלכד, ירושלים לא נכבשה ויהודה לא סופחה לאשור. במוזיאון המצוי על יד החומה הרחבה של חזקיהו, כ-20 מטר מתחת לפני הקרקע, ניתן לראות שרידים של שער בין 3 דלתות בחומת המגן הצפונית של העיר. באתר זה ניתן גם לראות מזכרת חיה למצור הבבלי, מצור שהביס את העיר. בין היתר נמצאו שם ראשי חץ ישראלים ובבליים. איך אפשר לדעת את מקור ראשי החץ? ובכן, על ראשי החץ נחרטו שמות, כי בעת העתיקה ראשי חץ היו יקרי ערך. מספר שנים אחר כך, ראו תושבי הרובע מחזה שספק אם הם הבינו את עוצמתו. קטלין קניון בכבודה ובעצמה ליוותה קבוצה של אנשי עילית בריטים לסיור בארץ. הם נצפו כשהם מטיילים ברובע היהודי ועוברים ליד החומה הרחבה. קטלין הייתה נראית מובסת. לבושה היה מרושל, מראה מוזנח, שערותיה סתורות ועיניה עייפות שידרו השפלה קשה מנסו. כרבע שעה הליכה מהרובע היהודי, מחוץ לחומות העיר העתיקה, קרוב לקונסוליה האמריקאית, נמצא אתר נוצרי פרוטסטנטי בשם גן הקבר. הפרוטסטנטים מאמינים כי זהו מקום קברו של ישו. קברים נוספים נתגלו בחצר המנזר הסמוך, מנזר סנטטיין, הגובל בגן הקבר מצפון. הקבר המצוי בגן הקבר, כמו גם שכניו מצפון, תוארכו תחילה לתקופת בית שני, אם כי מחקר מודרני שנערך בשנות ה-70 על ידי גבי ברקאי, מתארך אותם מעבר לכל ספק לתקופת בית ראשון. מה מביא את תושבי בית ראשון לקבור את מיתיהם רחוק כל כך מחומת העיר? גם אם לא רצו תושבי ירושלים הקדומה לקבור בתוך העיר, מדוע להתלטל דרך כואר ארוכה? האם ייתכן שהעיר אף גדלה מעבר לחומה הרחבה והסתרה על כל השטח עד לאזור גן הקבר? הנביא ירמיהו נותן לנו את התשובה הברורה. בנבואתו על ירושלים שעוד תחזור לימי תפארתה, הוא מנבא על העיר שתפרוץ את החומות והמגדלים ותגיע עד לגואה. אין קשר לתרמילאים הישראלים הממלאים את גואה. הנה ימים באים, נאום אדוני, ונבנתה העיר לאדוני ממגדל חננאל שער הפינה, ויצא עוד קו עמידה נגדו על גבעת גרב, ונסוב גואטה. אכן, ירושלים הקדומה הייתה עיר מרשימה שפרבריה הסתרעו עשרות דונמים מעבר לחומותיה האימתניות, חומות שהקיפו כרך סואן ותוסס, מרשים בכל קנה מידה, עיר כלילת יופי, מסוס כל הארץ.
כמעט לכל מדינה בעולם יש עיר בירה.
עיר בירה היא עיר חשובה מאוד.
עיר הבירה של מדינת ישראל היא...
ירושלים.
יפה ציקי. ירושלים היא עיר מיוחדת מאוד. דוד המלך חי בה, ושלמה המלך בנה בה את בית המקדש.
וואו.
גם הכנסת, שבה מחוקקים את החוקים של מדינת ישראל, נמצאת בירושלים. וגם בית ראש הממשלה, בית הנשיא ובית המשפט העליון.
וגם בית סבתא צביה שאני אוהב הכי בעולם. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני
זהו, סיימנו. אני חייב לתת קרדיט לאריה רוטנברג, שבקורס בהדרכתו למדתי רבות על החומה הרחבה ועל ההיסטוריה שמלווה אותה. נסיים פרק זה בפואמה המופלאה של הצג, באוזני ילד הספר. שיר המתכתב עם הפספוס המשיחי בזמן חזקיהו, ועד שלום חנוך השר על משיח שלא בא, על ההתעלמות מהר הבית ועל ההזדמנות שעלולה להידחות שוב, ל-2000 שנה. ילד עברי, בביתי, בציון המושפלת. ערב, דמדום, אני סך ואתה לברכי. לך חביבי, אספר את סיפור המעשה במשיח הטוב שלא בא. לגדולים פה ממך לא אספר, חביבי. לגדולים אין עיניים כאלה ויקר שכזה אשר בעיניך. גדולים לא יקשיבו כמוך. התאמה מאוד הגורל בציון, ונפשה משולה למנורת כלי חרס בכפר, ויגונם לא יזרח בי שתי דמעות נפלאות כאשר בעיניך, ולא אוכל נשק במצחם כאשר במצחך, בעת אספר את סיפור האסון במשיח. הוא לא בא המשיח, כנשר הוא אף מעל לתאומות הדמים. אני שמעתי ביום ובלילה את משק כנפיו, ועד לחוף יפו הגיע בצורת אדם עם ילקות עלי שכם, אני ואביון בר חזון ובר חרב. ואני הכרתיו אחר כך בחורש ההולך תחת שמש לוהטת בניר, ובחוצב המפרך חלמיש ירושלים. הוא היה כה קרוב, היה פה, כביאבוע היין מקד אלי כוס, כן שמעתי לביאבוע דמו. אני שמעתיו מדלג מנהר אלי הר, כצבי וחייאל פסיעותיו, על כל סלע גבוה, אך אל הור הר הבית לא בא. זה ההר היחיד שעליו לא דרך ברגליו. הוא הגיע רק עד המבוא, רק עד סף המלכות, ושם הרוכלים מצאוהו, בהוד יקוד כעס וברעמת קרניים בוערת סביב הגולגולת. ובמפתח האש בידו לשערי המקדש, כחוק המשיח, ויקבלו את פניו שם, בלעג, ובכחש שפתם העברית הרוכלים. מה יגידו לו אז? אני שמעתי אזי מה יגידו. שגית האלך? בכל דור יש כזה השוגה, החוזה חזון שו, מלכות ירושלים. ובכל דור איננו כך עומדים על הסף ללמד בינה לחוזים השוגים. ירושלים צריכה דוד עשיר, סק תבין ותקילין, לבנות בבתים ולסחור, לאכול ולשתות, בלי מקדש אלוהים על הער, ובלי כס למלכנו דוד ובלי שלטי גיבורים. ירושלים צריכה עגל פז, ולא דמות בר גיורה, אני ואביון בר חזון ובר חרב. ירושלים צריכה דממה, וזהב, ודממה. ולא רק כי השלט הבריטי בחומת העיר, ולא רק כי ערב במקום הר ואנחנו בעמק, בנת ההלך. ויהי כי סיימו דברם וצחקו אז, התאבת המשיח כמי שנחתך בסכין. גם אני התאבתי כמי שנחתך בסכין. אילו קמו עליו בסכין ותקעו בו בלב, וזינק עם סכין בליבו מעל הגופיהם. אך יען בלאג דקרו, ניצחו אזי הרוכלים. ואני שמעתיו שואל בדם פה, והיה מדורות שחיכו לבואי, שקראוני מרומא, משער הקשת של טיטוס אל סף המלכות, ואני שמעתי וגומר, אין איתי הדורות, אבוי לי, אבוי, ואבוי לך ארצי בשני עברי הירדן, ויסת המשיח ויתת דרכו. ואלען, לא יודע אני, לא יודע אני המספר, אולי הוא התן המיילל פה בחרמי כנען, ואולי הלך לו לבדידות בבודד מכל מבצרי העולם למבצר מצדה, ושם הוא יושב בלי כסות, השרב בו דולק והגוף כוס עטיף הוא יושב, וכנסת זבובים לוקקים בשוטט הוא יושב, והליל מצווה לרוחות ערבה להעלות ממי ים המלח חמת ולנשוף בנחיריהן עלי פצעיו של האיש המוזר היושב. אולי לא, אולי ביו נכנס, הוא יושב בצלעות ולוהט וזועם ונוהם כדיבוק הארי, ואני לא מגיד לאחר מחבור בצלעות, ואני מאכילהו בשר מן החי ומשקהו דם טוב מן יין, ואני מנגן לו בעומק מאוד עלי צ'לו, קינות וסליחות ותפילות מהאבות אבותיי, ובצאת לבנה כפני הנבואה בן זיתים, אני מנגן לו בעומק מאוד על עוגב, יפאי, יפאי ירושלים שלך הנצחית. בהוד לבנה, כי בלילות מלכות בדוד, ודורות ישראל עטופי תליתות, ובנוגה מפחיד בראשם, אני רואה מחכים לי מאסף. עדי סמרמורת סומרת דקדק בשוקיי, ועומקים לחיי וצדעי אז, וחם בעיניים, והוא בצלעות מתייפח. אולי לא. אולי הוא היה זה אשר על בדמות נשר מנחל קדרון, ואף אג עיגול על פני הר הבית, ויבח. אני ראיתי אותו אג עיגול, ושמעתי בכיו, אוף בוכה? ואמרתי אזי, אוף בוכה? האין זאת אחרית התוחלת, עיגול הפרידה, הסיום, משיחיות ישראל בדמות אוף, מהר הבית נפרדת, והנשר סיים עיגולו ויעף אל הים, אף בלי משק כנפיים, ויהי כה אפל, אולי לעיר טיטוס, לקשת השער שם שב, שוב גוף לא נראה, בכבליו לאלפיים שנה ובראשו לעומקו, לתוך באר האדמים העברית כחוק המשיח. שוב, לאלפיים שנה. מי יודע אם לא.
אז בבית הספר על הקיר תמונה, והעיקר חורש בה את האדמה, וברקע הברושי שמי שרב חברי, העיקר יצמיח לנו לחם שנהיה גדולים.